עירובין, דף פי זין, מתחילים בעזרת השם, דף פי וו עמוד ב', 5 שורות מלמטה, במילים אמר רבא. ראש העיר הראשון של תל אביב, מספרים שהוא רצה פעם להכיר את השבטים הבדואים שפזורים בארץ, לעשות איתם קצת יחסי שכנות של שלום. הלך אליהם לפגישה, חיבדו אותו, נתנו לו מתנה נרגילה, שיהיה לו לעשן. אחרי ששוחחו, דיברו, שאל אותם ראש העיר, אגב, על שמו יש רחוב גדול היום בתל אביב, קדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו במקום הזה, יתאר את ליבנו, מה אתם תרצו במתנה? אמרו לו, ראינו נס ופלא. איך שאתה פותח איזשהו דבר מוברג כזה, פותח, יוצא מצינור מים. נס ופלא. את הברז אתם רוצים? אמרו לו, זה נקרא ברז? כן, זה מה שאנחנו מבקשים. נס ופלא. אתה שם ברז בקיר והנה יוצא לך מים? אנחנו רוצים את המתנה הזאת. הלך אותו ראש העיר של תל אביב, הביא להם ברז במתנה, ברז חדש. לקחו את זה אליהם, וכמובן, כשהם חיברו את זה שם אצלהם, לא יצא מזה אפילו טיפה אחת. כשהם חזרו אליו, הוא הסביר להם, צריך לחבר את הברז לצינור של מים, שהצינור מחובר למאגר של מים. בזמנם, מה זה בזמנם? עוד בזמננו, הרבה אנשים, המקור מים שלהם לא מגיע מברז מים, מגיע מבאר מים. אנחנו מוצאים בפרשיות הראשונות של התורה, בתולדותיהם של אבותינו הקדושים, איזה מריבות, איזה מלחמות היה בסך הכל על באר של מים. יש שתי חצרות, ביניהם מחיצה, ויש באר מים שמשמש את שתי החצרות. חצי מהבאר נמצא בצד של חצר אחת, חצי מהבאר נמצא בצד של החצר השנייה, והמחיצה שמחלקת בין שתי החצרות עוברת בדיוק באמצע הבאר. אמר רבי יהודה, בשבת בני חצר אחת יכולים לקחת מים מהחצי של החצר שלהם, ובני החצר השנייה יכולים לקחת מים מהבאר מהחצי של החצר, של החצר השנייה. למה? כי המחיצה שעוברת ושמחלקת את שתי החצרות, זה נחשב גם כן מחיצה טובה לעניין הבאר המים. זה חידוש גדול. נחשב שרבי יהודה מאוד מקל בעניין מחיצות למים. אפילו שהמחיצה הזאת לא נעשתה לצורך המים, לצורך הבאר, המחיצה נעשתה בשביל להפריד בין שתי החצרות. בכל זאת, מכיוון שהיא עוברת מעל הבאר, אנחנו אומרים שהיא מחלקת את הבאר לשניים. חידוש. אמר רבא, דעתו של רבי יהודה ודעתו של רבי חנניה בן עקביה, שניהם אמרו דבר אחד, יש ביניהם מחנה משותף גדול, הם מאוד מאוד מקלים בעניין מחיצה שהיא לא יורדת עד הקרקעית של ה... עד למטה, עד לקרקעית, אלא היא מחיצה תלויה, זה נקרא, שהיא באוויר, מחיצה של 10 טפחים, אנחנו מחשבים כאילו יורדת עד למטה, הם מאוד מקלים בעניין מחיצה תלויה במים. ככה רבא היה סבור לומר, והוא רוצה לומר שרבי יהודה יסבור גם את דעתו של רבי חנניה בן עקביה, שמיד נראה את דעתו על מה הוא מדבר, ורבי חנניה בן עקביה יסבור גם את החידוש של רבי יהודה. אז מה עם דבריו של רבי יהודה? מה הוא מאוד מקל בעניין מחיצה במים? הדה אמרן, זה כבר שאמרנו, כשיש מחיצה בין שתי חצרות ויש בור באמצע, והמחיצה הזאת עוברת באמצע הבור, אז אני חושב שהמחיצה הזאת מחלקת בין שני החלקים של הבור, כל חלק לחצר אחרת. מה החידוש של רבי חנניה בן עקביה? דתניא רבי חנניה בן עקביה אומר, גזוזתרה שיש בה 4 אמות על 4 אמות, מרפסת שהיא רחבה 4 אמות על 4 אמות. וזה לא סתם מרפסת, על שפת הים. בן אדם יוצא אל המרפסת, יושב על שפת הים, תענו גדול מאוד, אפשר לשבת וללמוד, צלילות הדעת, אוויר טוב, מה רבו מעשיך השם, רואה ככה את הים מול עיניו, עוד הגמרא מדברת על ים הכינרת, כמו שמיד נראה, מה זה, בן אדם יש לו דירה על חוף ים הכינרת, מרפסת פתוחה ככה מעל המים. המרפסת היא אמנם 400 על 400. זה לא נשמע מרפסת גדולה מי יודע מה. בכל אופן, הוא רוצה לשאוב מים מהכינרת. מה הוא עושה? חוקק, קודח במרפסת, קודח בחור בגודל של 4 טפחים על 4 טפחים. בעצם, כל המרפסת היא 400 על 400. כל אמה היא 6 טפחים, אורך 6 טפחים. 400, 24 טפחים. אז יש לו מרפסת, אם אתה מחשב אותה בטפחים, אם זה 400 על 400, זה בעצם 24 טפחים על 24 טפחים. אז 20 זה כמובן פעמיים 10. אז יש לו 10 טפחים לכאן ו10 טפחים לכאן, ובאמצע יש עוד 4 טפחים, שזה מקום חשוב. אבל חוקק את 4 טפחים על 4 טפחים בדיוק באמצע המרפסת, ואז יוצא שמאחור 4 טפחים, יש לו לכל צד מרפסת של 10 טפחים אורך. ועל ידי זה הוא ממלא מים מהים אל המרפסת, ואפילו בשבת. הים נחשב קרמלית, זה רשות בפני עצמה, והמרפסת היא רשות היחיד. רבנן אסרו לקחת מים מקרמלית לרשות היחיד. איך אפשר למלא מים מהים? אלא מחדש רבי חנניה בן עקביא היא החידוש אדיר. אני מחשיב את המרפסת שנשארה 10 טפחים לכל צד, כאילו מקופפים אותה כלפי מטה. זאת אומרת, כאילו יש הרי את הריבוע של 4 טפחים על 4 טפחים של הבור, של החור, כאילו לכל צד, לצד מזרח למשל, אני כאילו חותך רצועה של 4 טפחים רוחב על 10 טפחים אורך, וכן לצד מערב, וכן לצד צפון, וכן לצד דרום, ואת אותם רצועות אני כאילו מקופף כלפי מטה. ומה אני מקבל? אילו הייתי באמת מקופף אותם, הייתי מקבל מין פיר כזה, מלמעלה ללמטה, של 4 טפחים על 4 טפחים, עם מחיצות בגובה 10 טפחים. נו, מה אני צריך יותר מזה? ברגע שיש לי מחיצות של 10 טפחים, לחור של 4 טפחים על 4 טפחים, הנה, על ידי זה אפשר הרי לשאוב מים מהקרמלית אל תוך המרפסת, כי זה כבר המחיצות האלה של 4 טפחים על 4 טפחים בגובה 10 טפחים, הופכים את המקום שביניהם מקרמלית לרשות היחיד. אז כשאני משלשל את הדלי לתוך אותו נקב, אני משלשל אותו לתוך רשות היחיד, גם כשהוא מגיע לתוך הים, הוא בעצם נמצא בתוך רשות היחיד, כי אני מחשיב את המחיצות כאלה, הם יורדים עד ללמטה לתוך הים. ובין המחיצות זה בוודאי רשות היחיד. כי הרי מחיצות גבוהות 10, ברוחב 4 על 4, זה רשות היחיד הגמורה. ולקחת מים מרשות היחיד, להכניס אל המרפסת שהיא רשות היחיד, זה בוודאי מצוין. זה דרך מאוד טובה, איך שהוא יכול לשאוב מים מהכינרת אל תוך המרפסת שלו. אם כן, יוצא שאפילו שהוא לא מקופף את המרפסת, כמובן, המרפסת נשארת ישרה, בנויה עם קרמיקה משובחת, מרפסת יפהפייה, בכל זאת, עצם הנקב שהוא עשה, 4 טפחים על 4 טפחים, מתיר לו לשלשל דלי לתוך הנקב, ואני מחשיב כאילו הרצפה של המרפסת מתכופפת כלפי מטה, ויוצרת מחיצה של 10 טפחים גובה בכל 4 צדדים, ועל ידי זה הוא יכול לשאוב מים מהכינרת, חידוש גדול. רואים את החידוש הזה של רבי חנניה בן עקביא, כמה הוא מקל בדיני מחיצות במים? זה בדיוק כמו החידוש של רבי יהודה. ככה אמר רבא בשיעור. בין התלמידים שישבו בשיעור היה אחד מבחירי תלמידיו אביי. אז אביי בא להעיר הערה. אמר לי אביי, מי אמר שרבי יהודה ורבי חנניה בן עקביא סוברים אחד כמו השני? בגלל שכל אחד הקל בדיני מים? כל אחד הקל משהו אחר. יכול להיות שכל אחד לא סובר את דעתו של את החידוש של השני. דילמה לוי, עד כאן לא כאמר רבי יהודה הטעם. כל מה שרבי יהודה מתיר, מחיצה שמחלקת בין שתי חצרות, הוא מחשיב אותם גם כן כמחיצה שתחלק את הבור שבין שתי החצרות, אלא דאמר, רק חידוש אחד, גוד, תמשוך, אחית, תוריד מחיצת את המחיצה. אני מחשיב כאילו אני מוריד את המחיצה עד לתוך עומק הבור. אבל במרפסת, לא מספיק לך להוריד את המחיצות של 10 טפחים שאתה כאילו יש לך, עד ללמטה לתוך המים, אתה צריך גם להגיד שכאילו אתה מכופף את המחיצות, הרי זה קרמיקה ישרה, ואתה כאילו מחשיב כאילו כל המרפסת מתכופפת. זה לא שמענו שהוא אומר, אולי קוף וגוד, גם לכופף את הרצפה, לעשות אותה כאילו עם מחיצה, להגיד שהיא כאילו מתכופפת, וגם להגיד שאחרי שהיא מכופפת, אני כאילו ממשיך אותה עד ללמטה, אולי זה לא אמר. וכן אפשר לומר שרבי חנניה בן עקביה לא יסכים עם הדין של רבי יהודה, כי עד כאן לא כאמר רבי חנניה בן עקביה הטעם, שהוא מתיר מרפסת על הים, אני אומר כאילו מכופפים את הרצפה, וכאילו היא נמשכת עד ללמטה, במרפסת שאמרנו 24 טפחים על 24 טפחים, וכאילו אומרים שמכופפים את הרצפה והופכים אותה למחיצות 10, אתה יודע למה שם הוא מתיר? אלא בימה של טבריה, מדובר פה על הים של טבריה, על ים הכנרת, הרי כל מה שהתיר את זה רבי חננה בן עקביה, הגמרא בעמוד הבא, בסוף העמוד אומרת, אחד משלושה דברים שהקלו לאנשי טבריה, זה היה את הקולה הזאת. רק להם הוא התיר. אבל לא לשאר מימות שבעולם. למה באמת להם הוא התיר? מה מיוחד בים הכנרת? יש הרבה דברים מיוחדים, אבל מה מיוחד לעניין רשויות? רשות היחיד, קרמלית, מה מיוחד שם? הועיל ויש לה עוגנים. סביב ים הכנרת בזמנו היו גדרות. והגדרות האלה היו מיועדים בשביל שילדים קטנים שמסתובבים ליד הים, חלילה לא ייפלו לתוך הים. כך מסביר רבנו חננאל בעמוד הבא. אז היה מחיצות וכן עיירות וקרפיפות, כל מיני בתים של אחסון, מקיפות אותה. אז הים היה נראה כמו רשות היחיד. יש לו מחיצות מסביב. אז גם בלי לעשות את החידוש של רבי חנניה בן עקביה במרפסת ההיא על שפת הכנרת, להגיד כאילו היא מתכופפת ללמטה כדי להתיר לשאוב מים אל המרפסת, יכול להיות שגם בלי זה היינו יכולים מאוד להקל, לקחת מים מהכנרת אל המרפסת, גם בלי שום תיקון. חכמים עשו. אבל מכיוון שהים הכנרת נראה כמו רשות היחיד, קצת בגלל המחיצות שסביבו, הקלו עוד קצת החכמים, והתירו גם את המרפסת שהיא ישרה מצד לצד, כאילו אני מכופף אותה מלמעלה ללמטה, ואז אני מחשיב כאילו יש כאן מחיצות 10 טפחים, בגלל שזה ים הכנרת. אבל בשאר מימות שבעולם, שאין את הקולה הזאת, אולי שם לא התיר רבי חנניה בן עקביה על ידי מחיצה תלויה, וכן אולי הוא גם לא יתיר בעניין באר שבין שתי חצרות, שהמחיצה בין שתי החצרות עוברת באמצעה, אולי הוא לא יתיר להשתמש במים האלה בשבת. טוב, אז אם כן, אביי דחה את הקשר שרבא מצא בין רבי יהודה לבין רבי חנניה בן עקביה, אומר לא חייב להיות ששניהם סוברים אחד את השיטה של השני, למרות שבאמת כל אחד מהם דיבר לעניין מים, הקל מאוד מאוד לעניין מים. אמר רבי, נתמקד בחידוש הגדול שעכשיו קיבלנו מרבי חננה בן עקביה. מה זה חידוש? מרפסת, אני עושה חור באמצע 4 טפחים על 4 טפחים, וכיוון שיש לי עוד 10 טפחים לכל צד, אני אומר כאילו זה מתכופף לכל הצדדים, ויש פה מחיצה 10 טפחים מלמעלה למטה, חידוש גדול. אז אמר רבי, ולדברי רבי חננה בן עקביה, שאומרים שאפשר גם לכופף את המחיצות, וגם אחרי זה להגיד כל המחיצות יודעות עד למטה לים, אז אם כן אפשר לחדש חידוש, שגם במרפסת פחות מ-400 על 400, אפשר לחקוק, ועל ידי זה לשאוב מים מתוך הכנרת. הייתה מרפסת שיוצאת לכיוון הים, סמוכה לכותל בפחות מ3 טפחים. יש זאת אומרת ככה, מרפסת שהיא רחבה בסך הכל 11 טפחים, אפילו לא 2 אמות, ורחבה 4 אמות, והמרפסת היא לא ישר, אתה ישר יוצא מהמרפסת, אתה לא ישר יוצא מהבית אל המרפסת, אלא אתה צריך להיזהר כשאתה עובר מהבית אל המרפסת, יש שם חלק שאין בו מרפסת, אלא הוא פתוח, צריך להיזהר לא ליפול שם. אבל קצת פחות מ3 טפחים. לדלג את זה כשבאים לעלות על המרפסת. והגודל של המרפסת עצמה, שכן בנויה, היא כמו שאמרנו, 11 טפחים חוצה אל תוך הים, והרוחב 400. זה כבר מספיק, אפשר לחקוק באמצע, שישאר לך 10 טפחים לכל צד. אתה חוקק טפח ועוד קצת החוצה, ברוחב 4 טפחים, מספיק. ככה מחדש הבאי. אם היא סמוכה לכותל, המרפסת הזאת, שמעל הכנרת, בפחות מ3 טפחים, אז כדי למלות צריך שיהיה אורכה 400, ש400, כל אמה זה 6 טפחים, אז סך הכל 4 כפול 6, 24 טפחים הרוחב, האורך, ורוחבה החוצה לכיוון הים, מספיק שזה יהיה 11 טפחים ומשהו. ואז הוא קודח בחלק של המרפסת שסמוך אליו ולכניסה לבית, הוא קודח אורך של 4 טפחים, ברוחב של קצת יותר מטפח, וזה מספיק. רגע, אבל אין לך פה חור של 4 טפחים על 4 טפחים? התשובה היא, יש לי כן. כי הרי לכיוון הבית אין את המרפסת, זה פתוח שם. ברוחב של כמעט 3 טפחים. אז מספיק לי עוד טפח ומשהו כדי שזה יגיע לי לרוחב של 4 טפחים, ואני חוקק את זה למשך 4 טפחים, אז יש לי 4 טפחים על 4 טפחים. עכשיו תשאל, רגע, אז איך יהיה לך פה עכשיו 4 דפנות בגובה 10 טפחים? אז ככה, דופן אחד כבר יש לי. איפה? הקיר של הבית שלי בעצמו. זה גם דופן. עכשיו אני צריך עוד 3 דפנות. אז ככה, מול הבית שלי, לכיוון החוצה, לכיוון הים, אני כאילו מקופף את כל המרפסת כלפי מטה. יש שם 10 טפחים. זה היה 11 טפחים ומשהו. השתמשתי רק עם טפח ומשהו. נשאר לי 10 טפחים, אני מקופף אותו כלפי מטה. עכשיו, ברגע, אני מקופף את הכל כלפי מטה, ואז אני מקופף אותם לשני הצדדים. אפילו בלי לקופף אותם האמת לשני הצדדים. עכשיו, מה שנשאר לי טפח ומשהו, טפח ומשהו לכיוון הבית, שזה אבל הוא רחב 10 טפחים, הטפח ומשהו. טפח ומשהו על 10 טפחים, אותם אני מקופף בשני הצדדים של החור של 4 טפחים על 4 טפחים. יש לי טפח ומשהו, מקופף אותם, אבל מכיוון שזה סמוך לקיר בפחות מ3 טפחים, אני אומר לבוד, כאילו זה מחובר. אז אם כן, יש לי כאן 4 טפחים רוחב של הקיר, והגובה זה כמובן 10 טפחים. כי לכל האורך של 10 טפחים אני אומר את הלבוד הזה כלפי פנימה, ואז יש לי כאן חור של 4 טפחים על 4 טפחים, עם מחיצות של 10 טפחים כלפי מטה. חידוש יותר גדול, אם לא היה מרפסת, אלא יש לו מין פתח, לזה שיש לו דירה ככה על שפת הכנרת, וסמוך לפתח יש מלמעלה ללמטה, קורה כזאת. הייתה הקורה זקופה, הוא העמיד מעל הים נסר זקוף, מרחק של 4 טפחים מהקיר של הבית. זה גם יכול להיות דרך שהוא לא צריך קורה כל כך רחבה, בשביל להתיר את האפשרות לטלטל מהים הכנרת אליו הביתה. כמה צריך שיהיה? קודם כל צריך שיהיה גובה 10 טפחים, זה ודאי. ורוחבה מספיק שיהיה 6 טפחים ושני משהויים. עכשיו ככה, יש לך, אתה מרחיק את זה כמו שאמרנו, 4 טפחים מהקיר את הנסר הזה, אז יש לך פה כבר חור של 4 טפחים על 4 טפחים. עכשיו, קיר אחד זה כמובן הבית עצמו, קיר בגובה אפילו יותר מ10 טפחים, עד הים. עכשיו, הקיר שממול זה הנסר עצמו של ה6 טפחים ששמנו, רוחב 6 טפחים. אתה לוקח 4 מזה. עכשיו, ועוד טפח לכאן, טפח ומשהו לכאן, טפח ומשהו לכאן, אתה כאילו מקופף אותו פנימה, לכיוון הבית, ואז יש לך עוד טפח ומשהו מחיצה, ועוד פחות מ3 טפחים שנשאר לך עכשיו מהקיר של הבית שלך, עד אותו נסר, ואז זה מחבר בתורת לבוד, בתורת חיבור, שאנחנו אומרים כאילו הנסר הזה שהוא סך הכל רחב משני הצדדים של טפח ומשהו, כאילו הוא רחב 4 טפחים, והוא הרי גבוה 10 טפחים, זה אנחנו יודעים. אז אם כן, יש לך פה 4 מחיצות. חידוש יותר גדול, אמר רב הונה בריידר רב יהושע, אם יש סמוך לים כזה מין זווית, שתי קירות, הייתה עומדת בקרן זווית, שהקרן זווית הזאת היא לפחות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כמו צורת ריש, אז שתי מחיצות כבר יש. מספיק בשביל לקחת עוד שתי מחיצות, לשים שם נסר, צריך שיהיה גובהה כמובן עשרה טפחים, זה אי אפשר להתפשר על הגובה של עשרה טפחים, ודאי צריך. ורוחבה מספיק שני טפחים ושני משהוין. דהיינו טפח אחד, מספיק שהנסר הוא רחב שני טפחים ושני משהוין, כדי שאתה תוכל לקופף אותו, שיהיה לך טפח ומשהו קיר שלישי, כי הרי שני קירות כבר יש לנו מהקרן זווית של הבית. עכשיו, כנגד הקרן זווית הזה, נאמר שהבית עצמו בזווית של מזרחית צפונית, אז אתה צריך לשים את הקורה שתהיה מערבית דרומית, אתה כאילו מקופף אותה לקרן מערבית דרומית, ואז יש לך טפח ומשהו לצד אחד, ואז ההפרש בינו לבין הקיר הוא פחות משלושה טפחים, אז יש לך בעצם סך הכל ארבעה טפחים, פחות משלושה טפחים ועוד קצת יותר מטפח, יש לך ארבעה טפחים לצד אחד, ועוד טפח ומשהו, ועוד פחות משלושה טפחים לצד השני, יש לך עוד ארבעה טפחים בגובה עשרה טפחים, אז הנה יש לך כאן פיר יפה בקרן זווית של עשרה טפחים גובה, ארבעה טפחים על ארבעה טפחים חור, ואז אפשר לשלשל אל תוך הים ולשאוב מים מהים הכנרת בצורה כזאת. שואלת הגמרא, רגע, רגע, אז בוא נחזור חזרה לדין הראשון. ואלא עד תניא, רבי חננא בן עקביא אומר, שכשיש לאדם מרפסת על שפת הים הכנרת, הגודל של המרפסת צריך להיות 400 על 400 כדי שהוא יוכל לשאוב מים מהכנרת. למה צריך 400 על 400? אם המרפסת סמוכה אליו, אז אתה יכול להשתמש גם עם הקיר של הבית שלו בעצמו, אז אמרנו שאפשר להגיע אפילו למרפסת 11 טפחים על 400, או אולי אפילו עם מזקופה, אם יש לך פה, טוב, המרפסת מספיק, אם היא זקופה, מספיק לנו אפילו, כמו שאמרנו, שישה טפחים ושני משהוין, אבל אם היא מרפסת, יכולה להיות סך הכל לצאת החוצה, סך הכל 11 טפחים ומשהו, לא צריך 400 על 400 שהיא תצא לכיוון הים. אז אלא עד תניא רבי חננא בן עקביא, גזוזתרה שיש בה 400 על 400, מה צריך 400 על 400? בשביל שיהיה חוקק בארבעה על ארבעה וממלא, איך היא משכחת לה? הרי המחיצה של הבית, שעל שפת הים, גם אפשר לחשב אותו כמחיצה, ואם כן לא צריך כאן שיהיה 400 על 400. בשביל איזה סוג מרפסת אנחנו צריכים שהוא יהיה 400 על 400. אם המרפסת סמוכה לבית, אז כבר עשינו חשבון שמספיק שזה יהיה 11 טפחים ומשהו שיצא החוצה אל הים. עונה הגמרא, נכון, אתה צודק. המקרה שצריך שכשהקורה תהיה 400 על 400, כדי שנגיד שכאילו מקופפים אותה, והיא כאילו יורד עד לתוך המים, ואז זה יחשב ארבע מחיצות, אנחנו צריכים את זה רק במקרה דעבידה כי עשית, שזה עשוי כמו מדוכה ישרה. דהיינו, מדובר פה על מרפסת שהיא לא צמודה לשום קיר, אלא נאמר שיש כאן כמו כזה פרגולה, יש ארבע עמודים על המים, ומעלה יש גג כזה. בשביל שיהיה מותר לשאוב מהמים אל הגג, אז צריך שהגג יהיה 400 על 400, ואז חוקקים 4 טפחים באמצע, ואז אנחנו אומרים כאילו יוצא רצועה מכל צד של 4 טפחים, ואנחנו כאילו מורידים אותו עד ללמטה בגובה 10 טפחים, בשביל זה צריך באמת שהקורה תהיה 400 על 400, כדי להתיר לטלטל מהים על גבה. אומרת המשנה, עמת המים עמוקה 10 טפחים, רחבה 4 טפחים, שהיא עוברת בחצר, ברכה גדולה לבני החצר, תוך החצר שלהם, נכנס במחיצה עמת המים, עוברת בכל החצר, ממשיכה החוצה. מאיפה מגיע עמת המים? אז זה מאיזשהו נער שנמצא מחוץ לחצר, שהמשיכו ממנו עמת המים, פנימה לתוך החצר. הנהר יש לו הגדרה של קרמלית, ומכיוון שהמים זורמים מהנהר לתוך החצר ויוצאים החוצה וממשיכים לזרום דרך עמת המים, אז כל עמת המים נחשבת גם כן כמו קרמלית. ולכן אין ממלאים ממנה בשבת. כי זה נחשב, כשאתה שואב מים מהמת המים אל החצר, כאילו הוצאת מקרמלית לרשות היחיד, ורבנן אסרו את זה. אלא אם כן, עשו לה להמת המים מחיצה גבוה 10 טפחים בכניסה. דיינו, יש את הנהר שמשכו ממנו המת המים לתוך החצר. עכשיו, כשהוא נכנס אל השטח שתוך החצר, הוא נכנס הרי מתחת למחיצות של החצר. אז חוץ מהמחיצה של החצר עושים עוד מין מחיצה לכל הרוחב של המת המים בגובה 10 טפחים. ואז כשהמים נכנסים לתוך החצר, זה נחשב כאילו הם נכנסים מתחת למחיצה. יש כבר, הם נכנסים לתוך שטח של מחיצות. אז, וכן, כשעמת המים עוברת את כל החצר, כשבא לצאת לצד השני של החצר, שם גם כן יש מחיצה, אז מתחת למחיצה עושים גם כן מחיצה שהיא גבוהה 10 טפחים בכל הרוחב של עמת המים, ואז זה נחשב כאילו עמת המים במקום שבתוך החצר, היא נמצאת בין מחיצות, אז היא הופכת להיות רשות היחיד, ואז מותר לקחת מתוך עמת המים אל החצר. רבי יהודה אומר, הוא הולך לשיטתו, כמו שדיברנו בתחילת השיעור, רבי יהודה סובר שכשיש בור בין שתי חצרות, מספיק המחיצה שמבדילה בין שתי החצרות, כמו שהיא מבדילה ביניהם, ונחשב גם כן כאילו היא יורדת לתוך הבור, ומחוצצת במים שנמצאים בתוך הבור, לכן הוא אומר גם אותו דבר לגבי עמת המים. כותל שעל גבה, הקיר של החצר עצמה, שהיא בגובה 10 טפחים בשביל החצר, תידון משום מחיצה, היא נחשבת גם כן מחיצה, כאילו נכנסת לתוך עמת המים. לא צריך לעשות מחיצה נוספת בגובה 10 טפחים לתוך עמת המים לפי דעתו. ורבי יהודה מוכיח את זה ממעשה. אמר רבי יהודה, מעשה עמת המים של המקום שנקרא אבל. שהיה עמת המים, הברייתא אומרת שהייתה מגיעה מאבל לציפורי. אז שם בעמת המים הזאת היא הייתה עוברת להשקות מים בתוך החצרות. שהיו ממלאים ממנה מים אל החצרות על פי הזקנים בשבת, אפילו שלא עשה לא עשו שום מחיצה בתוך עמת המים, הסתפקו במחיצה של החצר עצמה. אז אתה רואה מפה שלא צריך לעשות עוד מחיצה בגובה 10 טפחים לרוחב עמת המים. אמרו לו חכמים שצרבו שכן צריך לעשות מחיצה בכניסה וביציאה, מה שהזקנים התירו למלא מים מאותה עמת המים שנכנסה בין החצרות, מפני שלא היה בה בעמת המים כשיעור. או שזה לא היה בגובה 10 טפחים, או שזה לא היה רחב 4 טפחים, ולכן העמת המים עצמה לא הייתה נחשבת כמו קרמלית, אז לכן היה מותר להוציא מעמת המים אל החצר, או מהחצר אל העמת המים. אבל אם כן רחבה 4 טפחים, שיש לה כן הגדרה של קרמלית, אז אסור, אלא אם כן אתה עושה מחיצה בכניסה, שהעמת המים נכנסת אל החצר וביציאה, כשעמת המים יוצאת מהחצר, ואז עמת המים בתוך החצר נחשבת ברשות היחיד, אז היא נחשבת רשות היחיד עצמה, אז מותר לקחת מעמת המים אל החצר, מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, עשו לה, כשעמת המים נכנסה בתוך החצר, עשו לה לעמת המים מחיצה בכניסה כשנכנסת לחצר, ולא עשו לה ביציאה. או שרק עשו לה ביציאה, ולא עשו לה מחיצה בכניסה. זה לא טוב. שנה אומרת שצריך לעשות גם בכניסה וגם ביציאה. לכן אין ממלאים ממנה מים בשבת. אלא הם כן עשו למחיצה גבוהה 10 טפחים גם ביציאה מהחצר וגם בכניסה אל החצר. שאז זה נחשב כמו שעמת המים הזאת כרגע נחשבת בפני עצמה. והיא ברשות היחיד, לכן מותר להשתמש במים האלה. רבי יהודה אומר, כמו שראינו במשנה, שלא צריך לעשות עוד מחיצה לעמת המים האלה. אנחנו מסתפקים במחיצה של החצר בעצמה. כותל שעל גבה תידון משום מחיצה, הכותל של החצר, היא נחשבת מחיצה גם לעמת המים. רבי יהודה מוכיח את זה מהמעשה, אמר רבי יהודה, מעשה בעמת המים שהיה בא מאבל לציפורי, והייתה עוברת בתוך החצרות, והייתה נותת מים לכל מיני החצר, והיו ממלאים ממנה מים לחצרות בשבת על פי הזקנים, גם שלא עשו מחיצה בכניסה וביציאה, שעמת המים נכנסה לחצר. אתה רואה פה שמספיק המחיצה, של החצר עצמה, לא צריך עוד מחיצה בתוך עמת המים. אז חכמים שסברו שכן צריך לעשות מחיצה, אמרו לו שם זה היה שונה. אם משם הראיה לשיטה שלך, אין לך ראיה. למה? הסיבה שהזקנים התירו לקחת מים מעמת המים שנכנסת לחצר, כשהיא נמצאת בתוך החצר, לקחת משם אל החצר, מפני שלא הייתה עמוקה 10 טפחים, או ורוחבה 4 טפחים. לכן הזקנים לא אמרו מילה לאלה שלקחו מים מעמת המים אל החצר, כי עמת המים בעצמה לא היה לה הגדרה של קרמלית. אבל אם היא כן רחבה 4 טפחים ועמוקה 10 טפחים, אז זה נחשב קרמלית, ואם לא שיהיה מחיצה בכניסה, כשהאמת המים נכנסת אל החצר, וכשהיא יוצאת מהחצר, יעשו לקחת מהאמת המים הזאת. למה? כי זה נחשב הוצאה מקרמלית אל רשות היחיד. תניא אידך ברייתא נוספת בעניין אמת המים. אמת המים העוברת בין החלונות. ואיפה היא מפלסת את דרכה? אז רש"י כותב שהיא נכנסת לתוך החצר, או לתוך מבוי, שהחצר או המבוי נחשבים מהתורה רשות היחיד. אז האם מותר למלא מאמת המים אל החצר או אל המבוי, או שיהיה אסור? אז אומרת הברייתא, לפי דעת הנקם, אז התלוי האם יש שלושה טפחים או אין שלושה טפחים, ולפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, תלוי אם יש ארבעה טפחים או אין ארבעה טפחים. השאלה היא איפה יש שלושה או אין שלושה, איפה יש ארבעה או אין ארבעה טפחים. אז הגמרא מביאה על זה, בעזרת השם, שלושה מהלכים. רק נקרא את מה שהברייתא כותבת. לפי דעת הנקמה, תלוי. אם יש פחות משלושה טפחים, אז מותר משלשל דלי מהחלון של הבית וממלא מים מאמת המים, מכניס לתוך הבית. אבל אם יש שם שלושה טפחים, אין משלשל דלי מהחלון אלא אמת המים וממלא שם מים ומחזיר אל הבית. לא, זה אסור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, תלוי אם יש פחות מארבעה טפחים, אז משלשל דלי מהחלון של הבית אלא אמת המים ולוקח משם המים וממלא. אבל אם יש ארבעה טפחים, אז אין משלשל דלי וממלא. שואלת הגמרא, רגע, איפה שלושה ואיפה ארבעה? במה יסקינן? באיזה מקרה נחלקו התנא הראשון ורבן שמעון בן גמליאל? אי לימה לרוחב של אמת המים עצמה, באמת המים גופה, שאם רחבה שלושה טפחים, אז לפי דעת הנקמה, אסור למלא ממנה. ולפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, רק אם רחבה ארבעה טפחים אסור למלא ממנה. אז במה הוויכוח? זאת אומרת שמתווכחים, אם היא רשות היחיד אמת המים הזאת, אז ודאי שאין שום בעיה לקחת מן המים אל תוך הבית, שהוא גם כן רשות היחיד. ברגע שהיא הופכת להיות קרמלית, אמת המים, אז זה מונע מאיתנו את האפשרות לקחת מן המים לתוך רשות היחיד, כי הרי אסור לקחת מקרמלית לרשות היחיד. אולי הוויכוח בין תנא קמא לבין רבן שמעון בן גמליאל, מה הרוחב של קרמלית? לא ייתכן שבזה הוויכוח שלהם. הרי, ואלא הדחיית הרב דימי, הוא אמר בשם רבי יוחנן, אין רשות נחשבת קרמלית אם היא פחותה מארבעה טפחים. זאת אומרת, רבי יוחנן אמר את זה כדבר פשוט. קרמלית חייב להיות רחב ארבעה טפחים. עכשיו, אם זה נכון שזה רק דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, למה כתנאי אמרה לשמעתי? אתה רוצה לומר לי שרבי יוחנן בחר דווקא בדעתו של רבן שמעון בן גמליאל ולא בדעת תנא קמא, ואמר את הדין שלו דווקא כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, והוא נכנס למחלוקת תנאים? אז האמת היא שבהמשך הגמרא יהיה תירוץ כזה שכן. באמת, זה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבן שמעון בן גמליאל. האם קרמלית זה ברוחב שלושה טפחים או ארבעה טפחים? והגמרא תתרץ את השאלה הזאת בהמשך. אבל כאן הגמרא מביאה הסבר אחר. אלא אומרת הגמרא, באמת מדובר פה באמת המים שרחבה ארבעה טפחים, והיא מוגדרת כקרמלית. אז אם כן, מה הוויכוח בין תנא קמא, האם יש שלושה טפחים? איפה יש שלושה טפחים? לבין רבן שמעון בן גמליאל שמדבר על ארבעה טפחים, איפה ארבעה טפחים? אלא באגפיה. בשפת המים. השפה, הכוונה אגפיה. אמת המים באמצע, אבל יש בה, בין אמת המים לבין החלון, לבין הבית, לבין הקיר של הבית, יש שפה מסוימת. מה הרוחב של השפה הזאת? שלושה טפחים או ארבעה טפחים, מה זה משנה? ולהחליף. הוויכוח ביניהם, מתי זה נחשב מקום פטור? השפה, שאז יהיה מותר לי לקחת מהמים שבאמת המים שהיא קרמלית, להניח על מקום פטור, משם לקחת את המים אל רשות היחיד. ובזה הוויכוח. תנא קמא סוברים שברגע שהשפה של אמת המים רחבה שלושה טפחים, היא כבר לא נקראת מקום פטור. ולכן, אסור לקחת מהאמת המים שהיא קרמלית ולהניח על השפה. היא נחשבת רשות היחיד, אתה לא יכול לקחת מקרמלית לרשות היחיד. אבל אם זה פחות משלושה טפחים, שזה מקום פטור, אתה יכול להניח את המים על, 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 על השפה, ואחרי זה מהשפה להכניס את זה ברשות היחיד. זה מותר. הבן שמה גמליאל אומר שמקום פטור זה עד ארבעה טפחים. לכן, אותו הלכה הוא אומר לגבי ארבעה טפחים. אם זה פחות מארבעה טפחים הרוחב של השפה, אתה יכול לקחת מים מהמת המים להניח על השפה, שהמת המים זה קרמלית, אתה מניח את זה במקום פטור, זה מותר, ומי המקום פטור, אתה מכניס את זה לרשות היחיד, וזה גם מותר. שאלת הגמרא, זה מותר? להשתמש עם מקום פטור בשביל להעביר בין שתי רשויות שאסור לך להעביר אליהן בצורה ישירה? והקיאת הרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, כשיש לך מקום פטור בין רשות היחיד לבין רשות הרבים, איך הוא מקום פטור? מכיוון שאין בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, והוא גבוה לפחות שלושה טפחים. מותר, כיוון שזה הופך להיות מקום פטור, מותר לבני רשות היחיד להניח עליו חפצים מרשות היחיד, להניח על מקום פטור. ומותר לבני רשות הרבים לכתף עליו, להניח עליו את המסעות שלהם, בשביל לסדר את זה לכתף יותר טוב. זה מותר, כי מקום פטור מותר להניח עליו בין מרשות היחיד ובין מרשות הרבים. אבל כאן ההסתייגות המאוד מאוד חשובה, הוא בלבד שלא יחליפו. אל תשתמשו עם מקום פטור כדי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים שאתה לא יכול בצורה ישירה, אז אתה מניח את זה על מקום פטור באמצע. מניח מרשות היחיד על מקום פטור ומעביר לרשות הרבים, או להפך, מעביר מרשות הרבים אל מקום פטור ומשם לוקח לרשות היחיד. זה אסור. חוששים שמה בן אדם יעשה בצורה ישירה, הוא יראה מישהו, רב גדול, לקח מרשות היחיד, הניח ברשות הרבים. הוא שם לב לפרט הקטן הזה במרכאות, שהוא הניח את זה באמצע על מקום פטור, הוא יכול שהוא לא ישים לב לזה, ושלא יבוא לטלטל בצורה ישירה מרשות היחיד לרשות הרבים. אסרו אפילו לטלטל כשבאמצע יש מקום פטור. שאת השאלה אז כאן. יש לך את המת המים שהיא קרמלית? נכון. יש לך את הבית שזה רשות היחיד? יפה. באמצע יש לך מקום פטור שזה שפת המת המים? אתה יכול להעביר מקרמלית לרשות היחיד דרך המקום פטור? לכאורה לא. אומרת הגמרא, מה אתה משווה בכלל? מה, בין רשות היחיד לרשות הרבים זה שאסור להעביר דרך מקום פטור בגלל שאתם רשויות דאורייתא? רשות היחיד זה רשות מהתורה, רשות הרבים זה רשות מהתורה. מהתורה אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד. זה מלאכת הוצאה מרשות לרשות. לכן, כדי שלא יבואו לקחת מרשות היחיד ישירות לרשות הרבים, אמרו, גם כשיש באמצע מקום טוב, אתה הנחת על מקום טוב ומשם אתה לוקח את זה לרשות האחרת, גם זה יהיה אסור. אבל לעומת זאת, כאן, כשאתה בא לקחת מים מעמת המים שהיא קרמלית, להניח אותה במקום פטור שמשם אתה רוצה להעביר את זה לרשות היחיד, גם אם חלילה אדם יעביר ישירות מהקרמלית אל הבית ברשות היחיד, הוא עושה רק איסור מדרבנן. לא שזה דבר כל כך קל, אבל זה דבר שחכמים לא גזרו גזרה שלא יבואו לטלטל מקרמלית אל מקום פטור כדי שלא ומשם לרשות היחיד, כדי שלא יבואו לטלטל בצורה ישירה אל הרשות היחיד, כי זה בעצמו גזרה. עצם האיסור לטלטל מקרמלית ישירות לרשות היחיד, אז לא גזרו גם איסור שלא יבואו לטלטל מהקרמלית אל מקום פטור ומשם לרשות היחיד. זה כבר הם לא גזרו. שואלת הגמרא, רגע, אם זה רשויות דרבנן לא גזרו שלא יעבירו את זה דרך מקום פטור, והרבי יוחנן ברשויות שהאיסור להעביר ביניהם זה רק מדרבנן, נמי אמר שאסור להעביר על ידי שמניחים באמצע במקום פטור. משנה, דתנן, כותל שבין שתי חצרות, גבוה 10 טפחים ורוחב 4 טפחים. זה שזה גבוה 10 טפחים בין שתי החצרות, זה כבר אומר שהם לא יכולים לערב ביחד. לכן מערבים 2, ואין מערבים ביחד שתי החצרות עירוב אחד יחד. וזה שזה רחב 4 טפחים, הקיר עצמו, לכן אם היו בראשו פירות, אז יש על הקיר עצמו, על האובי של 4 טפחים פירות, זה מקום מספיק חשוב, האובי של הקיר למעלה. לכן מותר אמנם לעלות בני חצר זו ובני חצר זו לאכול את הפירות כשהם נמצאים שם למעלה. אבל אסור להם לטלטל את הפירות אל אחת החצרות. אלו בני חצר אחת עולים אל הקיר מכאן ואוכלים מהפירות, ואלו בני החצר השנייה עולים על הקיר מכאן ואוכלים מהפירות, אבל אסור להם להוריד את הפירות אל החצר. ברגע שנפרץ הכותל, פרצה רחבה עד 10 אמות. אז זה לא נקרא פרצה, זה נקרא פתח. באותו רגע, זה נחשב כמו שתי חצרות שיש ביניהם פתח. אז לכן, אם רצו, מערבים שניים, אפשר לערב כל חצר בפני עצמה. ואם רצו, מערבים יחד, עירוב אחד, כי יש להם פתח ביניהם, מפני שהוא כפתח. אבל אם הפרצה יותר מ-10 אמות, יותר מכאן, אז זה כבר נחשב פרצה, זה נחשב כמו חצר אחת גדולה. אי אפשר לערב חצי חצר עירוב אחד, חצי חצר עירוב אחר. לכן מערבים שתי החצרות עירוב אחד, ואין מערבים כל חצר בפני עצמה, שזה יצא שניים. ועד פה זה המשנה. והבינן בה, הקשנו בגמרא על המשנה הזאת, אם אין בו ארבעה, אם הרוחב של הקיר הוא פחות מארבעה טפחים בין שתי החצרות, כשזה שלם, עומד על תילו, הקיר, רק הוא פחות מארבעה טפחים, ויש לו על, 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 על הקיר, יש עליו פירות, על הכותל. אבל הוא רחב פחות מארבעה טפחים. מאי, אמר רב, הרי עכשיו הקיר הוא פחות מארבעה טפחים, הוא לא נחשב רשות בפני עצמה. לכן הוא בטל גם לחצר הזו וגם לחצר הזו. אוויר שתי רשויות שולטת בו. ושתי הרשויות, כן, חצר הזו והחצר הזו, והם לא יורבו יחד. אז כל חצר יש לה חלק שם למעלה על הקיר. אז היא אוסרת על החצר השנייה. לכן אסור לאף אחד מהם להשתמש על הקיר ולא יזיז בו, אפילו מלוא נימה, אסור לו להזיז על גבי הקיר, אפילו לא מלוא שערה. זה דעתו של רב. ורבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, אלו מעלים מכאן ואוכלים. ברגע שזה מקום פחות מרוחב של ארבעה צפחי, אפשר לקחת מחצר אחת להניח על הקיר הזה. ואפשר לקחת מהחצר השנייה להניח על הקיר הזה. רגע, ואם אני חלילה, כן? ייקח מחצר אחת, ייקח מחצר אחת ויעביר לחצר האחרת. לא ערבנו שתי החצרות. זה אסור. מהתורה או מדרבנן? מהתורה זה מותר, כי הרי שתיהם רשות היחיד, שתי החצרות. מדרבנן זה אסור, כי הם לא ערבו ביניהם שתי החצרות. הם לא יכולים לערב ביניהם שתי החצרות, כי יש ביניהם מחיצה. אין ביניהם פתח. כל האיסור לטלטל מחצר לחצר כאן זה רק מדרבנן. ותשמעו טוב מה אומר כאן רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן, אלו מעלים מכאן ואוכלים, ואלו מעלים מכאן ואוכלים. בני החצר הזאת יכולים לעלות פירות, להניח את זה על גבי הקיר שהוא פחות מרוחב ארבעה טפחים ולאכול. וכן בני החצר השנייה יכולים לעשות את אותו פעולה, אבל אי אפשר להחליף. אי אפשר להחליף. אתה לא יכול לקחת מחצר אחת להניח על גבי הקיר, ואחרי זה לקחת מהקיר ולקחת את זה לחצר השנייה. וכאן זה רשויות דרבנן. שתי הרשויות שאתה רוצה להעביר מרשות אחת לרשות אחרת, על ידי שאתה מניח את זה באמצע במקום פטור. ובכל זאת רבי יוחנן אוסר, ושם הקשן, ושם הוכרחנו, אמרנו שזה דומה לדין הזה של רבי יוחנן. לעניין מקום פטור שבין רשות היחיד לבין רשות הרבים, השווינו ביניהם. ואמרנו, אסדה רבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן כאן הולך לשיטתו גם לגבי מקום פטור שבין רשות היחיד לבין רשות הרבים. דחיית הרבדים כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, כשיש מקום פטור בין רשות היחיד לבין רשות הרבים, שאין בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, והוא גבוה לפחות שלושה טפחים, עכשיו מקום פטור, מותר לבני רשות הרבים להניח עליו מרשות הרבים חפצים. וכן מותר לבני רשות היחיד לכתף עליו. מותר לבני רשות היחיד להניח עליו גם כן חפצים. למה? כי מותר לטלטל מרשות הרבים למקום פטור, ומותר לטלטל מרשות היחיד למקום פטור. אבל, ובלבד שלא יחליפו, אל תיקח חפץ מרשות הרבים, תניח על מקום פטור, ומשם תעביר את זה לרשות השנייה. לא, זה אסור. חושבים שמה תעביר את זה בצורה ישירה. רואים מפה, שלמרות שהמקום פטור, במקרה השני, הוא בין רשות היחיד לרשות הרבים, שהאיסור לטלטל מביניהם הוא מהתורה. לעומת זאת, המקרה הראשון שדיברנו, שתי חצרות שביניהם יש קיר, רחב פחות מארבעה טפחים. שמע, כל האיסור לטלטל מחצר אחת לחצר אחרת זה רק מדרבנן. בשני המקרים אומר רבי יוחנן, אל תניח חפצים מרשות אחת ותניח אותה על גבי המקום פטור, ומשם תעביר את זה לרשות האחרת. כשלא תבוא להעביר את זה מרשות לרשות בצורה ישירה, אז רואים שגם בדרבנן רבי יוחנן אוסר, אז אם כן, אותו דבר גם פה. אותו דבר גם פה. איך אפשר להתיר? כשאני בא לקחת מים מהעמת המים שהיא קרמלית, אני יכול להניח את זה על גבי אותה שפה שהיא מקום פטור, ומשם להעביר את זה אל תוך הבית? לפי רבי יוחנן זה אמור להיות אסור. כי הרי מדרבנן אסור לי מהקרמלית ישירות לרשות היחיד להניח. אז גם אני לא יוכל להניח דרך מקום פטור שבאמצע. תרץ את הגמרא, מה שאמרנו עד עכשיו, אלה הם דבריו של רב דימי. באמת, לפי דעתו, כל הוויכוח בין תנא קמא לבין רבן שמעון בן גמליאל, האם מדובר על שלושה טפחים, ארבעה טפחים, אנחנו מדברים פה על השפה שיש בין עמת המים לבין החלון, שזה הבית, שזה רשות היחיד, ובעצם כל הוויכוח ביניהם, כמה זה הרוחב של מקום פטור, ולפי דעתו, של תנא קמא, מקום פטור זה שלושה טפחים, רבן שמעון בן גמליאל אומר ארבעה טפחים, אבל אתה שואל אותי, אם כן, איך מותר להעביר לשים כלי, לקחת מים מהקרמלית ולהניח על מקום פטור, ומשם להעביר את זה לרשות היחיד, איך זה מותר? הרי רב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שזה דומה למקום שבין רשות היחיד לבין רשות הרבים, ש... יש ביניהם מקום פטור, ואסור לטלטל ממקום אחד למקום אחר, מרשות אחת לרשות אחרת דרך מקום פטור, ואמרנו את זה גם כן ברשויות הרבנן. התשובה היא, האמרה הזאת של רבי יוחנן, לגבי כותל שבין שתי חצרות, ששניהם רשויות הרבנן, זעירי אמרה. אמר את זה זעירי, לא רב דימי. אם כן, יש ויכוח בין רב דימי לבין זעירי, האם רבי יוחנן אמר את האמרה הזאת? לפי דעתו של רב דימי, באמת, רבי יוחנן לא אמר את האמרה הזאת. ובאמת לפי דעתו, ברגע שאם היית מטלטל מחצר אחת ישירות לחצר אחרת, כל האיסור היה רק מדרבנן, אז מותר לך לטלטל מהחצר להניח על גבי הקיר, שהוא פחות מרוחב של ארבעה טפחים, ומשם לקחת לחצר השנייה. כמו שמותר לך כאן לקחת מהעמת המים להניח על גבי השפה שהיא מקום טוב, ומשם היה לחלון של הבית. וכל מה ש... רב דימי, ומה שזעירי אמר שזה אסור, זה דעתו של זעירי בשם רבי יוחנן. שואלת הגמרא, אז אם כן, הוא לזעירי, שהוא סובר שאסור להעביר ממקום אחד למקום אחר, שהאיסור להעביר הוא מדרבנן, אסור להעביר אפילו דרך מקום תור שבאמצע, אז אם כן, קשה שהברייתא אומרת שאפשר לקחת מעמת המים אל החלון, אם יש באמצע שלושה טפחים או ארבעה טפחים, לכאורה נראה כמו הפירוש שביארנו, שהסיבה שמותר זה כי אתה מניח מהקרמלית על השפה, שהיא מקום פטור, ומשם אתה מעביר לתוך הבית, אבל לפי דעתו של זעירי, שזה גם כן אסור, אז איך הוא יבאר את הברייתא? עונה הגמרא, זעירי מבאר את הברייתא כמו הפירוש הראשון שאמרנו. מוקים לה, הוא מעמיד את המחלוקת תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, כמה הרוחב, אם זה שלושה טפחים או ארבעה טפחים, הוא אומר שהוויכוח ביניהם זה לא לגבי הרוחב של השפה שנמצאת בין עמת המים לבין החלון, לא. הוויכוח ביניהם זה לגבי הרוחב של עמת המים עצמה, בעמת המים גופה, שיש ויכוח מה הרוחב של שטח כדי שהוא יחשב קרמלית. תנא קמא אומרים שלושה טפחים, ורבן שמעון בן גמליאל אומר ארבעה טפחים. ואז שאלנו אם כן, הרי רבי יוחנן אמר, רב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שאין קרמלית פחות מרוחב ארבעה טפחים. מה אתה רוצה להגיד שרבי יוחנן אמר את השיטה שלו רק לפי רבן שמעון בן גמליאל? אומרת הגמרא, ורב דימי תנאי היא. הוא טוען שהדברים של... זעירי טוען שהדברים של רב דימי שניים מחלוקת תנאים. זאת אומרת, הדין הזה שרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, ששטח שהוא, שבשביל שמקום יחשב קרמלית הוא חייב להיות ארבעה טפחים, כן, זה שונה מחלוקת תנאים. אתה תגיד, מה, רבי יוחנן אמר דווקא כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל? התשובה היא כן, כן. שואלת הגמרא, רגע. זאת אומרת, שעמת המים, אם היא פחות מארבעה טפחים או שלושה טפחים, זאת אומרת שעמת המים כבר לא נחשבת קרמלית, אז מותר לקחת מהעמת המים ולהניח בתוך הבית. הרי, תראה, מאיפה הגיעה כאן העמת המים? איך היא נכנסה לתוך החצר? מאיפה המקור שלה? במקום לא רחוק מאוד מכאן, יש ודאי נהר רחב, שהוא ודאי נחשב קרמלית, שמשכו ממנו תעמת המים אל תוך החצר. אם כן, מכיוון שהמים מגיעים מהנהר, הרי הנהר הוא קרמלית, ועמת המים נחשב כמו חור שיוצא מהקרמלית, אז אם כן, ותהווה כי חורי קרמלית, שנחשיב תעמת המים שבתוך החצר, כאילו זה חור של הקרמלית, ויש דין, למשל ברשות הרבים, אם אדם זורק לתוך חור מרשות הרבים, זה נחשב כאילו זרק לתוך רשות הרבים, אז גם כאן, העמת המים שיוצאת מהקרמלית ונכנסת לתוך החצר, היא נחשבת גם כן כמו קרמלית, אפילו שהיא פחות מרוחב של קרמלית, היא נחשבת כמו חור של קרמלית. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, כן, הגמרא אומרת, תירוץ ראשון, אביי ברבין ורב חנינא ברבין, שניהם תרצו דאמרי תרוויו, אין את הדין של חורין לקרמלית. מכיוון שכל הדין של רשות של קרמלית היא רשות מדרבנן, הם לא תקנו את המושג של חורי קרמלית. רק ברשות הרבים יש מושג שחורי רשות הרבים נחשב כרשות הרבים. תירוץ שני, רב אשי אמר, אפילו תימא יש את הדין של חורין לקרמלית, אבל זה, מתי אני אומר חור של רשות הרבים נחשב רשות הרבים? כשהחור סמוך לרשות הרבים. כאן מדובר שעמת המים מתרחקת הרבה מהנהר. היא מתרחקת הרבה מהנהר, ואפילו תימא יש חורין לקרמלית, אנא מילי בסמוכה. כשזה חור סמוך למקור הקרמלית, אבל לאחר כאן מדובר שעמת המים היא במופלגת. היא רחוקה ארבעה טפחים מהעיקר הנהר שנחשב קרמלית. לכן, העמת המים הזאת אין לדין של חורי קרמלית. עכשיו, עד לכאן הבאנו בשאלה הגדולה על הברייתא, שאמרה שכשיש עמת המים שעוברת בין החלונות, האם מותר לקחת דרך החלון לשלשל דלי ולשאוב מים מתוך עמת המים ולהכניס לתוך הבית או אסור? אמרנו שלפי תנא קמא זה תלוי האם יש שלושה טפחים או אין שלושה טפחים, לפי רבן שמעון גמליאל אמרנו תלוי אם יש ארבעה טפחים או אין ארבעה טפחים, אז מה הביאור בזה? אז הבאנו עד עכשיו שני פירושים. פירוש אחד אמרנו שמדברים פה על השפה, האם יש בשפה בין עמת המים לבין החלון יש לדין של מקום פטור או שאין לדין של מקום פטור. לפי זה הסברנו שזה המחלוקת ביניהם, מה הרוחב של מקום פטור. פירוש שני אמרנו שהמחלוקת מה הרוחב של קרמלית, לגבי שהוויכוח הוא על עמת המים עצמה. כאן הגמרא מביאה פירוש שלישי, רבינה אמר, לא מדברים פה לא על עמת המים ולא על השפה של עמת המים, לא על הגפיה, אלא הוויכוח כאן, כשיש עמת המים שנכנסת לתוך חצר, היא הרי עוברת דרך המחיצות שסביב החצר. ואם כן, צריך לעשות, בשביל שעמת המים שייחסת לחצר, יהיה לדין של רשות היחיד לעמת המים שנמצאת בתוך החצר, צריך לעשות בכניסה, כשעמת המים נכנסת לחצר, מתחת למחיצה, כשהיא עוברת תחת המחיצה, צריך לשים שם מחיצה בגובה 10 טפחים, וגם בקצה השני, כשהיא באה לצאת מהחצר, כשהיא באה לעבור מתחת המחיצה בצד השני, גם שם צריך לעשות מחיצה בגובה 10 טפחים, כדי שעמת המים שנמצאת בתוך החצר, יהיה להגדרה של רשות היחיד, ויהיה אפשר לקחת ממנה בשבת. על המחיצות האלה מדובר. רבינה אמר, כגון דאביד לה ניפקי הפומה, הוא השאיר מקום פתוח, הוא עשה מחיצה באמת מתחת, באמת יש את המחיצה סביב החצר, ומתחת המחיצה הזאת עוברת עמת המים, הוא עשה מתחת המחיצה, איפה שעמת המים עוברת, הוא עשה באמת מחיצה מתחת, כדי שעמת המים שבתוך החצר תחשב רשות היחיד. הוא היה צריך אבל לעשות את זה רצוף מקצה לקצה של עמת המים, בגובה 10 טפחים. כאן הוא עשה בקצה הימני, בקצה השמאלי, אבל באמצע יש רווח. עכשיו השאלה היא כמה רווח יכול להיות וזה עדיין יחשב מחיצה כשרה. אז הוויכוח מפורסם, מתי אני אומר לבוד, מתי אני אומר שזה כאילו סגור למרות שיש רווח. האם פחות משלושה טפחים או פחות מארבעה טפחים, וזה הוויכוח כאן. כגון דאביד לנפקה, נפקה פומה, הוא עשה פה, זאת אומרת זה לא מחיצה מקצה לקצה אלא באמצע יש רווח, והוויכוח הוא, לפי דעת הנקמה, אם הרווח הוא פחות משלושה טפחים אומרים כאילו זה סגור לבוד, שלושה טפחים כבר לא אומרים לבוד, ומאז עוד רבן שמעון גמליאל אומר שעד פחות מארבעה טפחים אומרים לבוד, לכן אם זה עד פחות מארבעה טפחים זה נחשב סגור וזה מחיצה כשרה, אם זה ארבעה טפחים זה כבר נחשב פתוח וזה לא מחיצה כשרה ולכן זה לא יחשב רשות היחיד, ואז דו רבנן לטעמיו, רבנן הולכים לשיטתם שהם סוברים שאומרים לבוד עד שלושה טפחים, עד פחות משלושה טפחים, ולכן ברגע שיש לך פחות משלושה טפחים רווח, זה נחשב סגור, ועמת המים שבאמצע נחשבת ממש רשות היחיד, ולכן מותר לקחת מעמת המים אל הבית, אבל אם זה שלושה טפחים, זה פרצה, אסור למלא מים מעמת המים שבתוך החצר אל תוך הבית, ורבן שמעון גם ללוך לטעמי, שלפי דעתו אומרים לבוד אפילו עד פחות מארבעה טפחים, ועד אז עדיין זה נחשב כאילו זה סגור, ואז עמת המים שבתוך החצר נחשבת שהיא נמצאת בין המחיצות, ולכן זה רשות היחיד מותר לקחת משם לתוך הבית, ולעומת זאת אם זה ארבעה טפחים, זה נחשב פתוח, ואין כאן מחיצה טובה, לכן אי אפשר לקחת מעמת המים אל תוך הבית. אומרת המשנה, אחד שיש לו דירה, על שפת, על גדות ים הכנרת, ימה של טבריה, ועוד יש לו מרפסת, שיכול לצאת אל המרפסת, וליהנות מנפלאות הבריאה, מהגלים השקטים של הים. גזוזתרה, מרפסת, שהיא למעלה מן המים. למה יש לו דירה בדיוק סמוך אל הים? המרפסת שלו היא מעל המים של הים הכנרת. ועשו שם חור, ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, בשביל למלא מים מהים אל תוך המרפסת. אין ממלאים ממנה בשבת. למה? כי הים קרמלית, והמרפסת רשות היחיד. אסור לקחת מקרמלית אל רשות היחיד. אלא אם כן יש תקנה. עשו לה במרפסת מחיצה גבוהה 10 טפחים סביב המרפסת או סביב הנקב, בין אם עשו את המחיצה מלמעלה מעל המרפסת או מעל הנקב, ובין אם עשו את המחיצה מלמטה מתחת המרפסת או מתחת הנקב. שאז אני אומר, שברגע שיש לך מחיצות מסביב לנקב למשל, אז המקום הזה שסביב, המקום שבתוך בין המחיצות נחשב רשות היחיד. אז אם כן, כשאני משלשל תדלי בתוך אותו פיר שיש סביבו מחיצות 10 טפחים, אני משלשל אותו בתוך רשות היחיד. וגם כשהוא יורד למטה, מתחת המחיצה של 10 טפחים, אז עדיין הוא לא מגיע הרי למים. אז אם כן, אני אומר אולי שהמקום ההוא כבר לא נחשב רשות היחיד. התשובה היא לא, זה נחשב כן רשות היחיד. למה? כי במים אנחנו אומרים כאילו המחיצה הזאת שתלויה באוויר יורדת עד למטה, וזה נחשב כאילו המחיצות הן עד המים, ואז יש כאן למקום שבין המחיצות דין של רשות היחיד, לכן מותר לשלשל תדלי בין המחיצות האלה, להכניס אותו לתוך המים, לשאוב מים, להעלות אותו לתוך המרפסת, החור שיש סביבו מחיצות נחשב רשות היחיד, המרפסת רשות היחיד, מותר לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד. וכן, שתי גזוזתרות, אם יש שתי מרפסות, זו למעלה מזו, דיינו, דיברנו על המרפסת אחת, קומה אחת למטה, אולי אפילו פחות מקומה אחת למטה, יש עוד שכן, ויש לו גם כן מרפסת, אולי הם רוצים אבל שיהיה להם אפשרות לבנות סוכה, אז הם לא עושים מרפסת אחת מתחת לשנייה, הם עושים אחד לצד השני, ואז שתי המרפסות הם בעצם נמצאים מתחת לשמיים, והן רחוקות זו מזו, פחות מארבעה טפחים, וההפרש גובה זה פחות מעשרה טפחים ביניהם, ואיך הם לוקחים מים מהים, הם עשו למרפסת העליונה, עשו את הנקב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, הם מחיצות 10 טפחים, ומשם הם משלשלים, המרפסת העליונה משלשלת מלמעלה את הדלי ושואבת מהמים, המרפסת התחתונה זורקת את הדלי למרפסת העליונה, ומשם הם משלשלת את הדלי אל תוך המים ושואבת את המים. עשו מחיצה לעליונה ולא עשו מחיצה לתחתונה. שתיהן אסורות. לא רק המרפסת התחתונה אסורה עכשיו לשלשל את הדלי דרך המרפסת העליונה, אפילו למרפסת העליונה זה אסור. למה? מכיוון שהם שניהם יחד עשו את המחיצות במרפסת העליונה, אז הם שניהם שתי שכנים שהם שותפים יחד, כמו שהם שותפים יחד בחצר, הם אסורים לטלטל במקום הזה שבין המחיצות, שהוא רשות משותפת לשתי המרפסות, אסורים לטלטל שם עד שיערבו ביניהם, כי זה מקום שהוא שייך לשתי רשויות. אומרת הגמרא, מתניתין, המשנה, שאומרת שחייבים לעשות מחיצה. עושים נקב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, ועושים חוץ מזה עוד מחיצה בגובה 10 טפחים. אם לא עשיתי מחיצה זה לא טוב? זה לא כחננה בן עקביה? זה לא מתאים עם דעתו של חננה בן עקביה, שאיתו פתחנו את השיעור. דתניה, ברייתא, חננה בן עקביה אומר, אם יש מרפסת גזוזתרה מעל הים, שיש בה 4 אמות על 4 אמות, חוקק, קודח בה חור של 4 טפחים על 4 טפחים, ויש לה בכל צד, מזרח, מערב, צפון, דרום, יש לה 10 טפחים, וממלא. הוא יכול לשלשל תדלי דרך הנקב, למטה, לתוך המים. אפילו שאין לו מחיצות למטה, מספיק שאם היו מקופפים את המרפסת עצמה לכל הארבעה צדדים, זה היה בגובה של 10 טפחים. כבר זה נחשב כאילו הם מקופפים ללמטה, למרות שאין מחיצות, אנחנו אומרים כאילו יש מחיצות, וכבר אפשר לשאוב מים מהים אל המרפסת. לעומת זאת כאן, במשנה אנחנו רואים שתחסות ממש מחיצות, אז זה לא מתאים עם דעתו של חנניה בן עקביה. אומרת הגמרא, זה לא חייב להיות ששני הדברים האלה זה מחלוקת. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, לא התיר רבי חנניה בן עקביה, כל מה שהוא עשה את ההיתר המאוד מאוד מחודש, שאפילו שאין מחיצות סביב לחור, עצם זה שאפשר לקופף את המרפסת עצמה לכל ארבעה צדדים, ואז יהיה לנו גובה של 10 טפחים מחיצות, זה נחשב כאילו קופפנו, וכבר זה נחשב כמו מקום מוקף מחיצות, זה מדובר, הוא לא התיר את ההיתר הזה, אלא בימה של טבריה בלבד. רק בים הכנרת. מה היה מיוחד אז בים הכנרת? הואיל ויש לה עוגנים. סביב ים הכנרת היה מין מחיצות בגובה 10 טפחים. וזה או שהיה מקום ששפת הים היה גבוה 10 טפחים, זה נראה כמו מחיצה. והעיירות וקרפיפות, מקומות שמשמשים לאחסון, מקיפות אותה. ואז זה נראה כמו רשות היחיד, הים הזה. לכן מאוד הקלו, זה כמעט כמו רשות היחיד, כבר כמעט אפשר להקל שאפשר לשאוב מים מהים ישר אל המרפסת גם בלי מחיצות, סביב המקום שמשם שואבים את המים. אבל בכל זאת, עדיין המקום הזה נחשב קרמלית, זה מקום גדול מאוד, עדיין נחשב קרמלית, חמה מאוד טוב, אז בוא נקל, נגיד, שכאילו יש מחיצות, וכאילו המחיצות יודעות עד ללמטה. אבל בשרמים עוד שבעולם, אין את הקולה הזאת, הוא לא יתיר על ידי שאנחנו אומרים, כאילו מקופפים את המרפסת לכל ארבעה צדדים, ואז יש לכם מחיצות של 10 טפחים. אלא שם, אם יש מחיצות של 10 טפחים, אני אומר שזה כאילו יורד עד לים, ואפשר לשאוב מים אל המרפסת, אבל אם אין מחיצות של 10 טפחים מסביב החור, אסור. אז אם כן, זה לא סותר את דברי חנניה, יכול להיות שהמשנה שלנו גם הולכת לפי דעתו של חנניה, רק חנניה דיבר דווקא לים הכנרת, ואנחנו מדברים על שרמימות שבעולם. מביאה הגמרא תנו רבנן, שלושה דברים מתיר רבי חנניה בן עקביה לאנשי טבריה. הדין הראשון, זה מה שאמרנו, שאמר רבי חנניה בן עקביה, שממלאים מים ממרפסת בגזוזתרה בשבת. מדובר פה כמובן על ימה של טבריה, ששם התירו את ההיתר המיוחד, שאם המרפסת היא רחבה 400 על 400, אפשר לעשות באמצע חור של 4 טפחים על 4 טפחים. אנחנו מחשיבים את המרפסת כאילו היא מקופפת ללמטה והופכת מחיצות סביב החור של 4 טפחים על 4 טפחים, ואז מותר לקחת מים מהים אל המרפסת. דין שני שהוא התיר, ותומנים את הפירות בעצה, פסולת של קטניות. לקטו את הפסולת של הקטניות מוקדם בבוקר כשעדיין רטובים מטל. מה המשמעות של זה? הרי כשאדם בא ולוקח דבר תומה ומניח אותו על פרי. עכשיו, אם הפרי מחובר לקרקע, למשל פרי שגדל על העץ, גם אם יגע בו כל התומות שבעולם, לא מתמים אותו. כי כל מיני שהוא מחובר לעץ, הוא לא מקבל תומה. ברגע שתולשים את הפרי מהעץ, הוא עדיין לא מקבל תומה. מתי הוא יתחיל לקבל תומה? רק אחרי שהוא נשטף על ידי אחד מהמשקים. יש 7 משקים, לא ניכנס לזה. אחד מהמשקים זה טל. אם הוא נרטב על ידי טל, אז הוא מתחיל להיות מוכשר לקבל תומה. עכשיו אם יגע בו איזשהו דבר תמה, אני יודע, מצורה, שרץ, לא משנה מה, הוא נטמע. עכשיו, יש תנאי. מתי הדבר שמרטיב את הפרי, מכשיר את הפרי לקבל תומה? דווקא אם זה לרצונו של בעל הפרי. אבל אם בעל הפרי לא רוצה שהפירות שלו יירטבו, אז למרות שהם נרטבו, הם עדיין לא מוכשרים לקבל תומה. אלה, אנשי טבריה, התיר להם חנניה בן עקביה לטמון את הפירות שלהם בפסולת של הקטנית, וזה לא מכשיר אותם לקבל תומה. הגמרא תכף תבאר למה. דבר שלישי שהוא התיר להם, הוא מסתפגין באלונטית. התירו להם בשבת להתנגב במגבת אחרי שמתרחצו, ולא חוששים שהם יסחטו את המגבת. והגמרא מביאה את השני דינים הנוספים שחידשנו, שעדיין לא הבאנו להם טעם. הדין הראשון שהתיר חנניה בן עקביה, רבי חנניה בן עקביה, זה שהוא התיר להם שהוא ממלאים מים מגזוזתרה בשבת. המרפסת של 400 על 400 עושה חור באמצע, של 4 טפחים על 4 טפחים הוא התיר להם. וזה כבר הסברנו למה, עד המרן, שאומרים כאילו מקופפים את הרצפה של המרפסת לכל 4 צדדים, וזה נחשב מחיצה, נובע פה לים הכנרת, שהיא כבר גם ככה נראית כמו רשות היחיד, התיר. הדין השני שהתיר רבי חנניה בן עקביה, ותומנין בעצה, מהי, מה היתר הזה? דתניא, אדם שהשכים בבוקר מוקדם, כדי להביא מהשדה פסולת של קטניות, כי זה טוב לתמין פירות בתוך פסולת של קטניות, והם רטובים מהטל עדיין. עכשיו, אם הוא הביא את הפסולת מוקדם, כדי שהם עדיין יהיו רטובים מהטל, והוא נהנה מזה שהם רטובים, בשביל שיש עליו טל, אז כשהוא תומן בפסולת של הקטניות את הפירות שלו, ואז הטל שעליהם מרטיב את הפירות שלו, זה נחשב שמרטיב את הפירות לרצונו של בעל הפירות, אז אם כן, הפירות האלה מוכשרים לקבל תומה, הרי הוא בחיותן. חיותן הכוונה, הפסוק אומר, קיותן מים. ברגע שנשפח מים, או כל אחד מהמשקים, למשל טל, על זרע, על איזשהו צמח, איזה פרי, אז מעכשיו והלאה, אם נפל מנבלתם של אחד מהשרצים, זו דוגמה של אחד מהסוגי תומה, עליו, על הפרי, אחרי שהוא נרטב, מעכשיו והלאה תמאו לכם. אחרי שהוא הוכשר לקבל תומה על ידי משקה, הוא יכול להתאמא משרץ וכן משאר התומות. לכן כתוב קיותן. אבל ואם הסיבה שהביא את הפסולת מוקדם בבוקר, את הפסולת של הקטניות, זה לא בגלל שהוא רוצה שהם עדיין יהיו רטובים, הוא לא רוצה, אין לו שום עניין להרטיב את הפירות. הסיבה שהוא עשה את זה מוקדם, זה בשביל שלא יבטל ממלאכתו. אין לו זמן, הוא ממהר מאוד לעבודה. לכן הוא, דבר ראשון, לקח את הפסולת של הקטניות מהשדה ותמן בהם את הפירות כדי לסיים עם זה, כדי שיוכל לצאת למלאכתו. אז אין לו עניין שהפירות ירטבו מהטל. זה שהם נרטבו זה לא לרצונו. אינו בחיותן, הפירות שלו לא הוכשרו לקבל תומה. עכשיו, מה הסיבה שרבי חנניה בן עקביה התיר לאנשי טבריה לטמון את הפירות שלהם בעצה, בפסולת של קטניות, והוא אמר להם שהפירות שלהם לא מוכשרים לקבל תומה? מה הסיבה? מכיוון שבסתם אנשי טבריה, הם היו עסוקים כל היום במלאכה, והסיבה שהם היו לוקחים את הפסולת של הקטניות מוקדם בבוקר, כשיש איזה ילדה עם טל, זה לא בשביל שהם רצו להרטיב את הפירות, אלא בגלל שהם ממהרים. אז הם כמי שלא יבטל ממלאכתו דמי. זה שהם לוקחים את הפסולת של הקטניות שהם עדיין רטובים, ואז הם תומנים בזה את הפירות, זה לא בשביל להרטיב את הפירות, אלא כי זה הזמן שיש להם בשביל לטמון את הפירות, וממהרים לעבודה. אז לכן זה לא נחשב שהפירות נרטבו לרצון בעל הפירות, ולכן הפירות האלה לא מוכשרים לקבל תומה. הדין השלישי, הוא מסתפגין באלונטית. מותר להם להתנגב עם הגבת בשבת אחרי שהם רוחצים. מה היתר המיוחד כאן שהתיר להם רבי חנניה בן עקביה? לתניא ברייתא, מסתפג אדם באלונטית. אדם מותר לו אחרי שהוא התרחץ בשבת להתנגב במגבת, ולא חוששים שהוא יבוא לסחוט את המגבת, כי מיועדת לנגב את הדברים. אין לאדם עניין שהמגבת תישאר יבשה. ואז מניחה בחלון שסמוך לבית המרחץ, ולא ייקח את המגבת הביתה, כי חוששים שמה בדרך, או שהוא יגיע הביתה, הוא יסחט את המגבת. וכן, לא ימסרן על האול ירין, לא ימסור את המגבת לבלנים, כי אולי הם רוצים לתת שירות, אז אולי הם יסחטו בשבילו את המגבת, מפני שחשודים על אותו דבר שהם סוחטים את המגבות. אני לא רוצה להכשיל אותם באיסור של סחיטה, אסור לסחוט בשבת את המגבת. רבי שמעון אומר, ברגע שיש עירוב מהמקום שבו הוא נמצא, עד המקום שבו הוא רוחת, מהמקום שבו הוא רוצה להניח את המגבת, עד המקום שבו הוא רחץ, ואין שום איסור הוצאה, או שזה מדובר בשבת, שיש הוצאה, וכאן מדובר שיש עירוב, או שמדובר פה ביום טוב, שביום טוב בכלל אין איסור הוצאה מרשות לרשות, אז מה כל הבעיה? שאתה לא רוצה שיקח את זה הביתה בגלל שאתה חושש שהוא יסחוט? אני לא חושש. אף מביאה בידו לתוך ביתו, לפי דעתו של רבי שמעון, לא חוששים שמהבן אדם יסחוט. וכאן התיר רבי חנניה בן עקביה שהסתפגו באלונטית. למה? כי לא חוששים שמהבן אדם יבוא לסחוט את המגבת. ועד כאן דף פי זין.